נתחיל רגע מגמרא. יש גמרא ב... מתוך המהר"ל, אני הבאתי את הגמרא. הגמרא בשבת, בדף פ"ח, עוסקת במעמד הר סיני. היא אומרת, והתייצבו, הפסוק אומר ככה, והתייצבו בתחתית ההר. אמר רב עבדי מבר חמא בר מחסיא, מלמד שכפה עליהם הר כגיגית. ואמר להם, אתם מקבלים את התורה מוטה, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. כן, הפשט, שהם נמצאים מתחת להר, נכון? מה זה מתחת להר? חפרו חור, נהיו מתחת להר. חז"ל מסבירים שזה התורה הגיעה אלינו בכפייה, ואו שאנחנו מקבלים אותה, או שאנחנו לא יכולים לחיות. ככה התקבלה התורה. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. כן, מכאן אנחנו, יש לנו איזה תירוץ טוב. אם קיבלנו בכפייה, אז אחר כך, ביחס גם לכל העבירות שהיו בהמשך, אז אנחנו, הם בטלים, אפשר להניש אותנו עליהם, כי זה נעשה בכפייה, לא קיבלנו את זה. זה עד מתי? זה עד פורים. אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו על אחשוורוש. נכתיב קיימו וקיבלו, קיימו מה שקיבלו כבר. כל זה עד פורים, אחרי פורים כבר קיבלנו ברצון, ואז אי אפשר לבטל את זה. אבל לפני כן, ב-900 שנה האלה שבאמצע, אז זה היה רק בכפייה. טוב, השאלה שממש נשאלת, זה שאנחנו מכירים שעם ישראל הרי אמר נעשה ונשמע, נכון? אנחנו מכירים, חז"ל אומרים לנו. שכשהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה לעם ישראל, אז הוא שאל את אלה ושאל את אלה, וכולם שאלו, רגע, מה כתוב בזה? ולא רצו. כן, אלה כתוב, מה כתוב? אסור לרצוח, אנחנו לא יכולים לא לרצוח, אסור לגנוב, אנחנו לא יכולים לא לגנוב. לכן, לא רצו לקבל את התורה. ועד שהגיע לעם ישראל, אז לא רק אמרו לו, טוב, נשמע מה אתה אומר, כן. כן, נכון. זה שהיה שם, אתם רוצים לשאול, נכון. צודקת. זה הגיע לעם ישראל, אומרים, נעשה ונשמע. טוב, אנחנו כמובן מבינים שהמדרש הזה זה לא תפס איזה גוי אחד ושאל אותו. אולי לא תפס גם את כל הגויים. זה העומר של הגויים, זה בעצם מה הנפש שלהם אומרת, נכון? זה אנחנו נשמע ונעשה. ושמענו, וזה לא מתאים לנו, אז לא, אי אפשר לקבל תורה. ככה, לכן לא רצו. מגיעים לעם ישראל, אז עם ישראל לא רק מסכים לקבל אותה, הוא אומר גם נעשה ונשמע. על הנעשה ונשמע כתוב על עם ישראל הרבה הרבה מעלות, על שנקשרו כתרים, וזה רז שנעשה מיד למלאכי השרת, המון המון שבחים על עם ישראל, על נעשה ונשמע הזה. אז אם יש לנו נעשה ונשמע, שזה ככה... זה העומר שלנו, זה השבח שלנו, זה אנחנו, אז למה צריך לקפות עליהם, נכון? נכון, זה בדיוק הפוך. נעשה ונשמע, אז אני כל כך רוצה, עד כדי כך שאני אפילו לא מחד נשמע מה אני אעשה, אני עושה. אני רוצה. אז אם אני רוצה, למה אתה כופה אותי? זה מה שבאמת התוספות שם בגמרא שואל. ואנו כבר אמרו, נעשה ונשמע. זה סותר, זה או בכפייה, או, נכון, אי אפשר, כפייה ובחירה זה שני דברים הפוכים. או אם בחירה, לא צריך כפייה, נכון? תרצו, שמה כשיהיו רואים האש הגדולה, יהיו חוזרים. נכון, עכשיו הם מאוד מאוד רוצים, וזה שבח מאוד גדול, אבל יכול להיות שיגיע מעמד, יהיה כזה אש, ומעמד כל כך נשגב, כל כך מרומם, ואז הם לא ירצו, לא יצליחו לרצות, אז בגלל זה אנחנו עושים כפייה, כדי שזה יהיה בטוח. ככה אומר התוספות. המהר"ל לא מקבל את זה. הוא שואל על זה הרבה שאלות. הוא אומר, אין לכם בפנים, אני ככה אנסה קצת מלמעלה. לפי זה אין הדברים ברורים שישראל יחזרו מקבלת התורה על ידי האש. מה זכות הוא זה? שמא אם לא כפה להם הארי חוזרים, איזה זכות מאוד גדולה של נעשה ונשמע, הרי חוששים הרי שהזכות הזאת לא עד הסוף, הרי אנחנו נחזור בנו. אז למה זה כזאת זכות? ועוד, יכפה עליהם הארי כשיהיו בסדר, אתה יודע מה, אם יחזרו לפני שהם יחזרו, או קצת אחרי, אז תקפה עליהם. למה עכשיו כבר לעשות את זה? ועוד שאלות. ואז המהר"ל מסביר הסבר אחר. מכוח כל השאלות האלה, הוא לא מקבל את ההסבר הזה. הוא רוצה לומר שזה לא על אותו ציר. כשאנחנו שואלים את השאלה, אנחנו מבינים שהבחירה והכפייה הם על אותו ציר, ואז זה או זה או זה, נכון? או שאני בוחר לעשות, או שאתה כופה אותי. אבל אומר המהר"ל, זה לא על אותו ציר. הוא אומר ככה, ודאי עיקר הדבר לא היה בשביל שלא יחזרו. ולמה יחזרו? כיוון שכבר אמרו, נעשה ונשמע. רק שדבר זה ראוי מצד עצמו, כי איך תהיה התורה שישלמות כל המציאות על ידי שכך בחרו ישראל לקבל התורה? אם כן, שלמות העולם היה תולה בדבר שהוא אפשרי, שהיה אפשר שיקבלו ואפשר שלא יקבלו. ולכן, לכך כפה עליהם ההר כגיגית, שאם לא הם קנו את תורה, שם תהיה קבורתם. יש לומר גם כן, שלכך כפה עליהם ההר כגיגית, שלא יאמרו ישראל, כי יהיה חס שלום ביטול לקבלת התורה, כי מרצונם קיבלו ישראל, ואפשר להיפטר מדבר כזה, שהרי לא נעשה בהכרח. לכן היה אפשר לקבל, אפשר שלא לקבל. לכך כפה עליהם ההר כגיגית, לומר שהם מוכרחים לקבל התורה. כל דבר שהוא מוכרח ומחויב, אין כאן עשרה וביטול אחר שהוא מוכרח וכו'. טוב, אז אומר המהר"ל, מה הבעיה בנעשה ונשמע? קודם כל, זה שבח גדול ותכף נרחיב בזה בעזרת השם. מה הבעיה בזה? שבסוף, עד כמה שאתה אומר שעם ישראל כל כך מאמין בקדוש ברוך הוא, וכל כך מזוהה עם הדברים, עד כדי כך שהוא בעיניים עצומות, נעשה ונשמע. בסוף זה בחירה אנושית. וכשהבחירה האנושית, זה אומר שהדבר הוא לא אצלנו בטבע, הוא לא במהות. בחרתי מאוד, אבל בסוף זה אני בחרתי, נכון? ואולי עכשיו בחרתי ואולי יהיה איזה שלב שאני פחות אבחר. אבל גם אם כל הזמן אני אבחר, בסוף זה רק בחירה אנושית, וזה לא קשר שהוא טבעי איתי. מוכרח. כשדבר נעשה במוכרח, זה כדי שזה יהיה מוחלט וקבוע ונצחי עם הטבע שלנו. לכן חייב להיות כפייה. למשל, כל אדם שנולד, הנשמה ניתנה בו בכפייה, נכון? אני בכוונה אומר את הדוגמה הזאת, כי כפייה הרבה פעמים זה אצלנו נשמע כמשהו רע, נכון? אבל זה שניתנה לנו נשמה זה בכפייה, זאת אומרת לא שאלו אותנו, לא בחרנו בזה מעולם. והיא גם, נמצאת בנו כל הזמן בכפייה, אף פעם אנחנו לא שואלים, אנחנו שואלים איך לחיות. אבל החיים נמצאים, מונחים בהם, אני לא בוחר בהם, נכון? חס ושלום, אדם יכול לבחור לפגוע בהם, אבל הוא לא יכול לבחור לחיות. למה? כי זה נמצא במקום יותר עמוק. מאשר יכולת הבחירה שלנו. יכולת הבחירה שלנו נמצאת כבר בצד יותר חיצוני. אז אם נענה קצת על התשובה, אז בעצם יוצא ככה. שלמרות שהיה נעשה ונשמע כזה יפה וכזה נפלא, היה חיוב גם לקפות. כדי שהתורה תחדור בנו, תהיה קשורה בעם ישראל, בתוך כל אחד מאיתנו לנצח, בצורה מוחלטת, כטבע שבטבע, בעומק. אז איזה יתרון היה לנעשה ונשמע? טוב, הבנתי את הכפייה, אז למה בכלל יצא שנעשה ונשמע? טוב, בוא נעצור עכשיו, רק שנייה, ואנחנו נתחיל לדבר קצת על הנעשה ונשמע, אפשר לחלק אולי את הדפים, אם אפשר. נתחיל לחלק, לדבר קצת על הנעשה ונשמע, ננסה להעמיק בזה, ואז נחזור גם עוד פעם לשילוב הזה. כן.
אבל דווקא לא בחירה עם משהו יותר גבוה, כי אדם כאילו עפות, כאילו, בגלל שזה לא מבחיר, בגלל שזה לא פיזיקי, אני עדיין מוכרת, כי עדיין
נכון. מנסה קצת להתייחס למה שאתה אומרת. באמת, אנחנו רוצים את היום, את התורה ואת הקשר לאלוקים ואת העבודה הרוחנית שלנו, לבחור ולרצות את זה, נכון? אבל יש איזה חיסרון אם זה בא רק מהבחירה. כי לא עכשיו אחד, היום זה כבר קבוע בנו, אנחנו בוחרים את זה. אז בסדר. אבל אם זה לא, אם זה היה רק בחירי ולא היה קבוע, אז הקשר עם התורה היה חיצוני. לא טבעי. דבר שהוא לא טבעי, תמיד הקשר יהיה מבחוץ, תמיד יהיה מחוץ אליו. אבל אנחנו נחזור לזה, בסדר? אז עכשיו אנחנו רוצים, רגע, לנסות לעסוק קצת בנושא של הנעשה ונשמע, מכמה מקומות, קצת יותר להבין את זה, ואז לחזור לזה, בסדר? רגע, כן, אני מבין, ראיתי פה שיחה של הרב קובי דנה, ראש ישיבה באקו, וכמה מקורות והרחבות שלו, בואו ככה ננסה בעזרת השם דרך זה. כן, צריך לשאול?
כן, אבל אנחנו כן יודעים שאפילו העבודות
שלנו,
התורה הייתה
כמו
קבועה בהם.
עם ישראל,
למה
היה צריך
להצטיע כדי שזה יהיה
קבוע בנו? בסדר, מחדד רק את השאלה. אז בסדר, אנחנו ככה, הסדר היא כזה, אנחנו בעזרת השם נשתדל יותר להעמיק בנעשה ונשמע, במעלה המיוחדת, וזה אנחנו שונים מכל האומות, כל האומות לא מנסה ונשמע. מה זה אומר עלינו, מה זה מלמד עלינו, ואחר כך למה עוד את הכפייה. בסדר? נחזור לה. טוב. רז נעשה ונשמע. העניין הראשון הוא הקדמת נעשה ונשמע. גמרא בשבת פ"ח, דיברנו עליה קודם, באותו עמוד, שם זה הרבה על מתן תורה, אומרת כך, אמר רבי אלעזר, בשעה שקדימו ישראל נעשה ונשמע, יצא בת קול ואמרה, מי גילה רז זה לבניי, רז שמלאכי השרת משתמשים? נעשה ונשמע, זה אומר של מלאכי השרת. זה משהו שלא שייך לעולם. בעולם לא יכולים להגיד נעשה ונשמע. זה משהו של מלאכי השרת, משהו מאוד מאוד עליון. ואז הגמר שואלת, רגע, רגע, מי גילה את הרז הזה? איך עם ישראל שייך רואים שעם ישראל שייך ככה למלאכיות הזאת. נכון, לרז הזה, לסוג הטבע הזה, המלאכי הזה. טוב, מה הכוונה שנעשה ונשמע הוא הרז שמלאכי השרת משתמשים בו? אז הרב אומר ככה בעין היה. כל דבר, זה שם, על הגמרא שם פחת. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל דבר שאינו בטבע, כלומר שהוא לא טבעי לי, צריך הוא בתחילה הקשה ולימוד, ואחר כך מתיישרים אל עשייתו. דבר שהוא לא טבעי לי, אז אני רוצה עכשיו לעשות אותו. נגיד שלא טבעי לי, לא יודע מה, לנגן. נגיד שלא, הרבה דברים, שעושה משהו שהוא לא טבעי, אני צריך לעשות אותו, בסדר? אז בהתחלה, אז מה צריך לעשות? תלמד אותו, ואחר כך תנסה, נכניס אותו אליך, נשמע אותו, ואז נעשה אותו, בסדר? ואני יכול גם כל החיים לרוץ איתו, אבל הוא דרש ממני את השמיעה, את ההבנה, זו הפגישה הראשונית איתו, זה פגישה עם בחוץ, כי הוא לא טבעי לי, נכון? הוא לא קשך לטבע שלי. ואז אני עכשיו מנסה כל הזמן לקשור קשרים איתו. אבל מה שההכנה הטבעית גמורה בו, אין צריך לימוד מוקדם. כי אם האדם שט אל העשייה, ואם התוכן הטבעי יש לו עילוי והתעדנות, הרי הוא מתעדן, מתעלה, מתפתח ומתקדש על ידי עצמיות, התפשטותה והתפררותה של הפעולה. אם הדבר הוא מאוד טבעי לי, אז אני לא צריך לימוד. הוא הפוך, הוא לא בא מבחוץ, הוא יוצא ממני. נגיד, תוספת עוד משפט, יכול להיות שלפעמים אני צריך קצת לימוד כדי לגרות אותו, נכון? אבל הוא בסוף הוא יוצא ממני. הוא צומח ממנו, הוא לא צומח מבחוץ. בסדר, אז אם אמרנו, אם כן יש לי כישרון לנגינה למשל, אז יכול שאני צריך לשמוע כמה צלילים מבחוץ, כן. אבל אחר כך זה כבר, זה יוצא ממנו, נכון? הקישור לנגינה, השמחה בנגינה, היצירה בנגינה, נכון? זה כבר טבע יהיה. זה נעשה. זה לא צריך לשמוע, זה לא מבחוץ. טוב, בוא קצת יותר נעמיק בנקודה. בהבדל בין דבר שאני לומד אותו ורוצה לעשות אותו והוא לא טבעי לי, לדבר שהוא טבעי לי. דבר שהוא לא טבעי לאדם מתחיל מלמידה והבנה. אחר כך ניתן לתרגל ולפעול בחיים על פי אותה הוראה חיצונית. נכון? זה קורה הרבה דברים. תעשה ככה וככה, יש הרבה דברים שאתה צריך לעשות, כי צריך לעשות, כי זה חשוב. לא, לא טבעי לי, לא... אני לומד, אני עושה את זה. לעומת זאת, תכונה שהיא טבעית באדם, היא לא מתחילה מהלימוד. האדם מחובר אליה בטבעו. גם כאשר התכונה הזאת ממשיכה להתפתח, אין זה שעל גבי התכונה הטבעית נבנית קומה מלאכותית. גם אם אחר כך אני לומד, זה לא שאחר כך יש לי תכונה טבעית, ועל גבי אני בונה עוד איזה קומה מלאכותית. מלאכותית הכוונה חיצונית, לא טבעית. לא. אלא התכונה הטבעית עצמה היא מתפתחת מתוך פעולותינו, וככל שאנחנו נפעל, היא תלך ותתפתח בנו. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לי מפגשים עם החוץ, עם לימוד, אבל זה, הכל צומח לי מבפנים. בוא ניתן איזה משל. משל לחקלאי ששתל כבר באדמה הרבה הרבה זרעים, עכשיו הוא רוצה שזה יצמח. אז מה סוג העבודה שלו? נכון? סוג העבודה של החקלאי הוא סוג עבודה שונה לגמרי מהנגר, נכון? נגר צריך לעשות ארון, חותך עצים, מחבר אותם, שום דבר פה לא טבעי. זאת אומרת, הוא לוקח מוצרים, והוא מייצר, זה משהו חדש, נכון? הוא לא מגדל, הוא לא מפתח, הוא לא... נכון? אבל החקלאי, מה הוא עושה? הוא... יודע שיש שם משהו בתוך האדמה, בסדר? יש זרעים. הזרעים האלה, נקרא לזה, הם גדלים. אני עוזר להם לגדול, נכון? לא אני המגדל אותם, אלא אני עוזר להם לגדול. זה בסדר? ואז יש שיטה אחרת לגמרי, נכון? אני נותן להם לשתות, אולי גם אני מזבל אותם, אבל הם גדלים, נכון? הגרעין לא יכול לגדול לבד. זאת אומרת, יש בו הכל, אבל כדי שהוא יתרחב ויצא מהגרעיניות שלו, אז הוא צריך את העזרה, נכון? אבל בעצם זה עושה הכל. הוא יוצא ממצב מאוד מקובץ, מאוד מתומצת, מאוד גרעיני, למצב של עץ פורח, נכון? העץ פורח הזה זה גרעין, רק כשהתמתח. אם הייתי מסתכל טוב בפנים, אז הייתי רואה את העץ בפנים. בהבנה, נכון? זאת אומרת, הגרעין גדל. ומה אני עושה? אני עוזר לו לגדול, נכון? בנגר זה בכלל לא ככה, נכון? ברור. בנגר הוא לא גדל שום דבר. אני עושה את הכל. נגר זה מלאכותי, וחקלאי זה הגדילה היא טבעית, נכון? צמיחה. משל אחד. כן, ניתן עוד כמה משלים בהמשך, אבל אם ננסה להסביר את מה שאמרנו פה, אז כשהדבר הוא לא טבעי, אז הוא רק מלאכותי, אז הכל בא מבחוץ ומייצר, זה משהו חדש. כשהדבר הוא טבעי, זה לא מתחיל מהחוץ. נכון, זה חייב לפעמים חוץ כדי לעזור לו לגדול, אבל זה, העיקר זה מה שמתפתח, זה משהו טבעי, ותמיד יישאר טבעי. ואם אתה רוצה עכשיו לגדל שהעץ יהיה יותר גבוה ויותר גדול, בסדר? אז אתה מביא איזה מישהו מומחה, הוא נותן לך איזה עצה, אז הוא לא עכשיו אומר לך, תשמע, עד עכשיו זה היה טבעי, עכשיו הוא נותן לך כל מיני עזרים מלאכותיים, ואנחנו נוסיף עליו. לא, הוא פשוט יעזור לך עוד יותר לראות איך אני מגדל את העץ הזה, נכון? תבין עוד יותר טוב איך אתה עוזר לו לגדול יותר. טוב, זה אחד ההבדלים הבולטים בין המציאות החיה, שאמרנו פה גם חיה ברמה הצומחת, בטח כשיש חיים שזה ככה, בעלי חיים, בני אדם, ברור, חינוך, נכון? לבין המציאות הדוממת. אדם שבונה בית לא מחכה שהבית יצמח מעצמו, אלא עומדים בחוץ את כל החומר הנצח לבנייה, הברזלים, הבלוקים, הבטון, רק כדי הרכבתם הבית נבנה, נכון? במציאות הדוממת היא לא צומחת. בסדר? אני משתלט עליה, עושה איזה משהו. זה מאוד משהו מלאכותי, מאוד טכני. דבר נוסף, ככל שהחומר בא יותר לידי שימוש, כך הוא נשחק, מחיר הרכב שעשה קילומטראז' גבוה לא יעלה אל הירד. לעומת זאת, אדם שרוצה לבנות קומת חיים בצומח, בחי, בטח בבני אדם, חדשה בקרבו, הוא מגלה אותה מעצמו. בסדר? זה קצת מסביר לנו יותר. אם אנחנו רוצים להגיד קצת הנעשה ונשמע, אנחנו רוצים להבין, דרך זה בעזרת השם, למה הנעשה ונשמע מסביר לנו, גם מבטא וגם מסביר לנו, עד כמה התורה לא ניתנת לנו מבחוץ, אלא היא באמת עוזרת לפתח את התורה שנמצאת בפנים. מעמד הר סיני קיבלנו תורה מבחוץ, במקביל קיבלנו חיים של תורה. והתורה מבחוץ היא עוזרת לגדל את התורה שנמצאת בפנים, בתוכי. ועכשיו כל פעם שאני אלמד תורה, יש פה התפתחות טבעית. נכון? שום דבר לא מלאכותי. שום דבר, המרכז זה לא מבחוץ, אלא זה כל פעם צומח יותר. כשאני לומד תורה, אני עכשיו עוזר לגרעין הזה לצמוח יותר. כל לימוד תורה זה התרחשות פנימית שלי שהולכת ומתפתחת ויוצאת עוד יותר אל הפועל. עוד דוגמה, אפילו בחיים הגופניים, אדם שרוצה לחזק את השרירים שלו, שתהיה לו סיבולת לב רעה, לא תועיל לו השתלת שרירים. איך מפתחים שרירים? אתה לא משתיל איזה משהו מבחוץ, נכון? עוד פעם, משתיל משהו בחוץ, זה דומם, זה טכני. מה אתה עושה? אתה צריך לגדל את מה שיש בפנים, נכון? אז אתה תאמץ מאוד מאוד את השריר, ואז השריר הזה שהיה קטן, עכשיו הוא יגדל, נכון? אז זה פועל אחרת לגמרי. אז מה צומח פה? מי מצמיח? המאמן כושר, הוא מצמיח? לא. הוא מלמד אותך איך לעזור לך להצמיח, נכון? האם הריצה הצמיחה? זה גם לא נכון להגיד ככה. הריצה אימצה את השריר, וככה היא מאפשרת לו לגדול, הוא גדל. כל הצמיחה היא טבעית, היא מבפנים. כל שהוא יפעיל את כוחות החיים שלו בצורה נכונה, יאמץ את השריר וישתמש בהם, ילכו ויתפתחו. זאת אומרת, כשאנחנו עוסקים בדבר חי, בחינוך של עצמנו, בלימוד תורה, זה תחום העיסוק שלנו. איך אנחנו בתורה שאנחנו מקבלים מבחוץ, היא מאפשרת לי, נוגעת בפנים ומאפשרת לגרעין הזה להתרחב, להתפשט, לגדול, להתחזק. כל הזמן הגדילה היא מבפנים. זה, אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק ראש ולהתחנך ולהאמין לאט לאט שזה ככה, כי ההבנה הפשוטה היא לא כזאת, נכון? אומרת איזו פסקה טובה בעין היה, אני אומר, וואי, הרב קוק זה משהו ענק, איך אפשר להסתדר בלעדיו? זה גם נכון, בסדר? אבל מה בעצם היה פה? הענקיות פה זה לתת פסקה והבנה כזאת שכל כך מצליחה להסביר את הפנים, לגוע בפנים, שהיא מצליחה לגדל את הפנים בצורה כזאת מרשימה. נכון? זה הנקודה. הפסקה היא מדהימה. אבל מה שיותר מדהים זה, הנשמה שלי מדהים, זה אני מדהים, על ידי הפסקה. כל שהוא יתעמל הוא יתחזק, וכן ברוח. כל שאדם, גם במחשבה זה ככה, אדם לומד איזה משהו, אז הוא יכול להיות חמור נושא ספרים, הוא יודע את זה, יודע את זה, זה קצת מבחוץ, נכון? אם אדם לומד, יש כאלה אנשים מאוד מוכשרים, הוא קורא איזה ספר, פשט, זוכר מה כתוב שם. עוד ספר, בסדר? פה זה קצת נכנס כזה מבחוץ, נכון? אבל באמת, איך צריך להיות תהליך הלימוד, שאדם לומד, וזה אחר כך הוא מפתח את יכולת החשיבה שלו, נכון? משהו בחשיבה שלו עכשיו השתנה. הוא חושב יותר רחב, יותר נכון, יותר עמוק, נכון? עוד פעם, יש גירוי מבחוץ שיותר מעמיק לי את יכולת החשיבה. אני משתנה, אני גדל, בסדר? אז גם בגוף זה ככה, וגם מחשבה זה ככה. ככל שהאדם חושב, מוציא לפועל, כשאור אנחנו אומרים, לא בוא לאנציקלופדיה, לא לומד לחשוב, ככה הוא נעשה חכם יותר. וככל שיטיב, אתה יודע, גם ברצון. אם אני עושה מעשים של חסד, אז עשיתי מצווה גדולה, מצוין. אפשר להבין גם, הנה, הכנסתי לעצמי עוד מצוות מבחוץ. מצוין. אבל זה יותר מזה. זה המצוות האלה, המעשים האלה, מה הם עשו? הם פיתחו אצלי את הרצון להיות רצון יותר טוב, יותר עמוק, יותר חזק. נכון? משהו באישיות משתנה. אני גדל. כשאני עושה מעשים טובים ורוצה להיות טוב, אז הרצון שלי נהיה יותר טוב. זאת אומרת, אני עוסק הרבה בחוץ, אבל מתוך הבנה ואמונה וידיעה שאני כל, על ידי החוץ, אני כל הזמן רוצה לגדול וגדל. כך מידותיו וליבו הטוב יתפתחו ויגדלו. כך זה בכל התכונות, וכך זה להבדיל גם בתורה. ראשית הגישה שלנו לתורה, אומר הרב, היא הבנה שהקדוש הוא ברא אותנו עם תכונת חיים כזו שיסודות התורה מונחים בנו. התורה לא מחנכת אותנו להשתיק את קולנו הפנימי. אז לפעמים אדם לומד תורה, מרוב שהיא גדולה ומרוב שהיא עמוקה, זה כאילו נותן לו איזה כפה למחשבות שהיו לו קודם, ולקולות ולרצונות. לפעמים זה נכון. אבל זה לפעמים מתלוות לאיזה עוד הבנה שכאילו תבטל את עצמך, ויש פה עכשיו משהו אחר. יש פה איזה חלופה של משהו מאוד מאוד גדול במקום כל מה שהיה קודם. אז בואו ננסה להגדיר את זה יותר טוב. יש פה איזה גדילה והעמקה של כל מה שהיה קודם. לפעמים צריך באמת לסתור איזה מחשבה שהייתה לי קודם. זה בסדר גמור. אנחנו לא מפחדים גם להגיד, זה הטעות, זה השטחי. אבל זה לסתור כדי להצליח להוציא מתוכי באמת עומק יותר גדול, רצון יותר גדול. זאת אומרת, בעצם ההשתקה הזאת זה לא במהות. השתקה היא כדי להצליח להוציא מתוכי דיבור עוד יותר עמוק, עוד יותר גדול. אז השתקה היא אמצעי, היא שלב. אז התורה לא מחלטה לנו להשתיק את כל העניין הפנימי, לקבל אותה כהוראה שמדלגת על האישיות. זה נראה שהתורה קצת מדלגת את האישיות, אולי מוחקת את האישיות, מחליפה את האישיות. נכון? ההרגשה שבן אדם מרגיש ככה זה הרגשה מאוד קשה. זה הרגשה לא טבעית, נכון? יש לי טבע חיים שלי, ואז התורה, בענקיות שלה, או איך שאני קולט אותה, היא כאילו מחליפה, היא סותרת את זה. הסתירה על החיים היא קשה מאוד. אז מה התשובה לזה? מי שעוצר בזה, ומתעקש מאוד על המחשבות שלו עד היום, מצד אחד. מצד שני, הוא מבין את התורה בצורה רדודה, בתורה שבאה להחליף לי. איזה טבע למשהו אחר, למשהו מלאכותי, למשהו מאולץ. אז הוא חי בקושי הזה באמת כל הזמן. בעצם שהתורה היא לא טבעית, נכון? אבל אם, לפי מה שאנחנו מבינים פה, זה לא ככה. אני בא לתורה עם מחשבות, עם רצונות שהיו לי עד היום. וחלקם טובים, חלקם טובים ושטחיים. חלקם גם חסרים. אני בא לתורה כדי להצמיח, קודם כל לברר את המחשבות, הרצונות הנכונים יותר, ומתוכם להצמיח אותם בתוכי, לזהות אותם בתוכי, לגדל אותם מתוכי. נכון? יש שלב כזה של כפה. יש שלב של סתירה, יש שלב של קושי, וזה בסדר. שלב של מרירות הסם, זה בסדר גמור. אבל זה לא היעד המרכזי. זה לא התכלית. לפעמים אתה רוצה לחשוף בתוכך, בתוכך באמת רצונות מאוד עמוקים, אז אתה חייב לסתור גם רצונות שטחיים. זה בסדר גמור. אז זה דורש איזו ענווה כזאת. ענווה ואיזו אמונה של מבט ארוך יותר. אז התורה לא משתיקה את הקול הפנימי. להפך, בייעוד שלה היא לפתח את הקול הפנימי יותר. היא לא מדלגת על האישיות. היא מעמיקה אותה, היא מעצבת אותה בעומק שלה, באמיתיות שלה. היא לא מוחקת את האישיות. התורה אמנם אומרת לנו מה לעשות, אבל ככל שנפתח בנו את ההקשבה, אז אולי נגיד ככה, קודם כל באמת צריך להעמיק בתורה. אם אתה לומד את התורה רק כחוקים טכניים, ואתה לא מזוהה איתם, אתה לא מבין אותם במחשבה ולא ברצון, אז באמת יש איזה פער כזה, שאתה מרגיש שהיא רק סותרת אותך. אבל ככל שיותר נבין את העומק שלה, אף פעם לא נבין את העומק לגמרי, בסדר? נבין את העומק, ואז ניפתח ונאמין בעומק שלה, אז לאט לאט נצליח באמת לראות אותה כממשיכה את האישיות, כמעמיקה את האישיות, כמתחילה את האישיות, אבל היא לא מחליפה אותה. ככל שנפתח בנו את ההקשבה, נשמע שהתחלתם ויסודם של הדברים נטועים בנו. רק שנייה לרגע. נזהה את הדברים האלה כנטועים בנו, שזרעי התורה מונחים בתוכנו. ככל שהיום נדע בצורה נכונה, עמוקה ואמיתית, למצוא את האני העצמי המהותי, התורה ממילא תלך ותוציא אותנו לפועל בצורה שלמה. הגישה אל התורה תהיה גישה הרבה יותר עמוקה וגדולה, לא פעולה מלאכותית אלא פנימית. זאת אומרת, התורה, ככל שאנחנו יותר מעמיקים בה, ולאט לאט מייצרים את ההזדהות ברמה מסוימת של עם המחשבה, עם הרצון, אז לאט לאט אני מוצא בעצמי, אני עוד יותר, אני עצמי יותר עמוק, יותר טוב. וממילא עם יותר התאמה אל מה שהתורה מבקשת, עד מצב יותר מתקדם, כאדם מבקש ללמוד תורה כדי לחיות, כדי להתגדל, כי הוא מרגיש שזה מה שמגדל אותו. התורה היא לא כי צריך רק, אלא אחרי הכי צריך הזה מתחלף ל... כי אני רוצה, כי אני מרגיש שם שאני מוצא את העומק שלי, את הגודל שלי. אז אולי עוד שתי משפטים, אז אני אשמע אותך רגע. אז נכון, אמרנו את המשל הזה בחקלאות וגם עם השרירים. לאט לאט לייצר הבנה כזאת. אמונה בהבנה כזאת. כשכל דבר בתורה שאני לומד, אני בעצם, אני לומד דברים מבחוץ, אבל הדברים האלה הם מטפטפים, הם קשורים, הם מוצאים בי את הגודל, מעצבים בי את הגודל, ודרכם אני כל הזמן גדל. רצונות, מחשבות. זה מסביר קצת את הנעשה ונשמע, נכון? שזה לא, אצל הגויים, הכל מלאכותי. למה לא אמרו נעשה ונשמע? כי באמת הטבע שלהם זה לא תורה. מה זה תורה מבחוץ? אחרי לא מקבלים תורה. כי תורה זה לא משחק, בוא אני מקבל ונעשה עסק. מקבל זה או שזה נהיה אני, או שלא. לכן הגויים, מה כתוב בה לא תרצה, כתוב בה לא תגנור, זה לא אני. נכון? הם צודקים, זה לא הם. אבל עם ישראל נעשה ונשמע הזה, הרז המיוחד, זה אנחנו. וזה כל כך מונח בתוכנו. כתוב לי שעבר תורה נתתי לכם, בעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. בעתיד לבוא זה פחות יצטרכו ספרים. זה קשור למה שאמרתי עם האבות. האבות חיו איזו מדרגה כזאת שלא צריכים לראות מספר מבחוץ איך לערב תבשילים. נכון? למה? איך יכול להיות? איך אתה יודע מה אומרים הפוסקים על עירוב תבשילים? איך אתה יודע? בוא נגיד, לא להרוא, לא לרצוח, אנחנו יכולים להבין את זה, נכון? נכנס תירוף תבשילין, מתי לעשות, איזה צורה, מי אמר לך? מי אמר לאברהם אבינו? מי אמר לו? זה מונח בתוכו. זה כל כך טבעי לו, עד שהוא מוצא את זה בפנים. כן, רוצה לשאול? למה אין לזה הרבה מקום? לא יכולים להיות, אותה, אני לא ממש לא זה, אבל אי אפשר להיות אומן, נראה שמיים, צדיק, גדל בתורה, אי אפשר?
אפשר, אבל זה יותר
מוקר. בסדר, משהו, לא, רגע, שנייה. זה שיש לך, אם אתה נמצא בג'ונגל פרוץ, והרבה דברים חסויים לפניך, אז הבעיה היא לא עם הטבע, אלא עם הג'ונגל. בסדר, הוא הולך ומנסה לחיות בים. לא יודע, לא מצליח פה, אני צריך לצוף כל הזמן, כל מה צריך לשים את הידיים, לא הולך לי פה. תעבור ליבשה, מה אתה רוצה? אתה לא חייב במקום הטבעי. לא, בסדר, זה לא אומר שכל האפשרויות יהיו פתוחות. האפשרויות הפתוחות האלה, לפעמים הן מורסות. זה לא ראייה מפה. זה שלפעמים הדברים במציאות, במימוש שלהם, נהיים יותר מורכבים, זה בסדר. זה לא סותר משהו. אנחנו עכשיו מנסים להבין, בעצם, מהי התורה ומי זה אנחנו, נכון? גם ביחס אלינו. איך אני יכול לחיות את הטבע שלי אם אני רואה שיש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אלטרנטיבות, כל כך הרבה משיכות, כל כך הרבה כיוונים? בסדר? התמודדות. זה לא שואל על האמת של זה, אני יודע מה אתכוון? זאת אומרת, קשה, בסדר? נכון, זה נכון. אבל זאת היא האמת וזה אנחנו. בסדר? אתה לחדד זה יותר התחלתי. יכול אולי בכל דבר. טוב, גם באומנים, נכון? טוב, אז באמת, למה... מי שאתה רוצה לשאול?
נגיד אני חייב, אם אני נראות של בנות, של אבונה, אז אני אראה לך נובע לי, ואני אומר לך, בסוף שבאמת מתבלבלים בסוגיות, איך זה כאילו גם מה שמתניע
חיים? נכון. זה יותר כזה, כי זה הפרטים, בפרטים יותר קשה לראות את זה. צריך אבל להתחיל, קודם כל, זה האמת. ובאמת, דרך לימוד אמונה ודרך לימוד מוסר, אפשר לימוד מוסר בעומק. בסדר, אם אתה עכשיו לומד, לא לקוס, אז הוא מרגיש שזה אישיות שלו או לא האישיות שלו? לפעמים הוא מרגיש שזה נגד האישיות שלו, נכון? כי עכשיו הוא בא להתפוצץ. אבל כתוב לו שאסור, נכון? זה נראה לו נגד האישיות, נכון? אבל כל שיותר לומדים בעמקה וגדלים, אז מזהים בסוף שהטבע של לא לקוס הוא יותר טבעי לי מאשר הטבע של לקוס. נכון? זה תהליך. וזה נכון, ככל שעוסקים יותר בפרטים, אז יותר קשה לראות את ההקשר הזה. אבל ככל שיותר נכנסים לזה, אז לאט לאט זה נהיה יותר, לא נהיה יותר טבעי, מרגישים בתוך זה יותר טבעי. בסדר, אדם שלא הזיז את עצמו, לא עשה התעמלות בכלל, הרבה זמן. שאמרו לו, תשמע, צריך לזוז, אל תהיה רץ מרתון, אבל אתה צריך טיפה לזוז, זה חלק מהבריאות, שיש תזוזה ושרירים אז בהתחלה מאוד קשה לו, מרגיש שזה מאוד טבעי, אין לו שום כוח לזה, נכון? אחרי שהוא עושה את זה, אז הוא מרגיש שזה הבריאות שלו, טוב, אז אני חושב שאולי נגיד עוד, עכשיו אין לכם, אני קצת נוסיף עוד קצת על הנעשה ונשמע הזה, מאוד איזה פסקה. אין כוונת כל השפעה הבאה מבחוץ לתוכיותו של האדם, בין ממקורות הקודש, ממקורות החול, אין שום כוונה להשתיק את רוח האדם, להיעלם את רעיונו העצמי. כי אם להשפיע עליו שפע נגעות, שיקבל אותם בתוכיות עצמיותו, ועל ידי זה, ובתוך זה רעיונו עצמי ילך ויתגבר. כן, דומה למה שאמרנו. זה בעצם, אנחנו מנסים כל הזמן להגיד שהתורה היא לא הוראה חיצונית. זה החיים עצמם. אני אנסה לגרוע מזה מאוד איזה כמה דברים. למשל כתוב שכשאדם לומד תורה, אולי זה נכון קצת גם בדברים של חול, אבל בתורה ודאי כתוב ככה, אני אקרא איזה פסקה, שאדם צריך מדי פעם לעשות עצירה ולהתבונן. לפעמים על ידי שטף המדע מרגישים לאות. הבא מצד שאין מניחים רווח של התבוננות בין כל גילוי רוחני לעכל יפה את ההופעה. בתמונה שכלית מנתחת ובהתקבלות רצונית, מידותית, ומתשתשים בזה את גבולי ההורים. כי הפסקות ניתנו גם בתורה, ליתן רווח להתבונן בין פרשה לפרשה. קל וחומר להדיות הלמד מן ההדיות. והוא הדין לכל לימוד תבוני, הבא מתגלות הנשמה בהופעותיה. ההפסקה מכשירה את החיים, את המזג, המידות, החפץ, ואחר סביבתי להסתגל לאותו הטוב, לאותה האמת הרומה שבהופעה העליונה. צריך בין כל לימוד ללימוד לעשות איזה רווח. מה מטרת הרווח? לפעמים הרווח זה כדי אפילו להבין. אתה אומר לי הכל כזה מהר, אני לא מבין מה אתה אומר. או אולי אני כן מבין, ואני רוצה לראות, קצת להבין טיפה יותר רעיון מה המשמעות של הדברים. אז תעצור. אני רוצה להתבונן, נכון? אולי יותר מזה, אני רוצה גם להקל את הדברים. לספוג אותם, מה המשמעות לחיים שלי. העצירות האלה, אם אין עצירות, אז אפילו אותה לימוד תורה. אני מכניס אותו מבחוץ, אני מלעית אותו. והוא לא מאפשר לגדילה הזאת מבפנים. למשל, למה הדור בחקלאות, אתה תשקה שם כל כך הרבה, תיתן כל כך הרבה, אתה תחנוק את הצמח. לא, תן לו לפי יכולת הקיבול שלו, הרי בסוף, מה שמגדל זה לא המים, מה שמגדל, מה שהוא גדל, הוא צריך את המים. אם תשים לו יותר מדי זיבול וזה, אתה יכול לחנוק אותו. אז לא נתת לו לגדול, נכון? אז תיתן לו את המזון המתאים, ברווח המתאים, כדי שהוא יוכל לגדול, כי זה הוא גדל. לכן צריך לעשות רווח. בסדר? הנתינת רווח היא גם קצת עוזרת להקל את הרעיון הזה. אז ההפסקות מאפשרות התבוננות, למצוא בתוכי את הכוחות, המחשבות הפנים, איפה אני מוצא את זה בתוכי? כן? זה נותן לי בעצם לאפשר המחשבה לצמוח מתוכי. הלימוד פועל באופן מלאכותי, ואין כאן הוצאה אל הפועל של אני עצמי הפנימי, של כישרון הכל, של האמת הגדולה שאתה מלא בו. נכון, הרבה פעמים אומרים שאדם לומד בבגרות, נגיד היסטוריה, אז הוא זוכר, 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 אחרי חודש שוכח הכל. יש דבר כזה? יש כאלה מוכשרים שתמיד זוכרים, אני זוכר שאצלי זה ככה היה. למה זה ככה? כי באמת למדתי זה בתפיסה כזאת שצריך להם בחוץ ובחוץ. אז אתה זוכר, טווח קצר, זה לא נכנס פנימה, נכון? אז אחרי זה יוצא. אז זה לא לימוד תורה, בסדר, אבל... אבל אם היית לומד מתוך מטרה שבאמת לראות איך המחשבה אצלך מתפתחת, מה התובנות האלה אומרים לך, איזה משמעות יש להם, תן לזה רווח, תן לזה את הזמן, בעצם נותן לזה גם רצון. בעצם היית רוצה לא רק לעבור את הבגרות, נכון? היית רוצה לשמוע את הדברים, להבין מהם איזה תובנות, מה הם אומרים לך, אז היית מאפשר להם באמת להיכנס עד לשורשים, להצליח לגדל בפנים, נכון? אז גם לאיך לומדים תורה יש נפקא מינה, נכון? שתלמד מהר, אם אדם ילמד מאוד מאוד בלחץ, אז הוא גם הוא לא מאפשר לדברים לחלחל פנימה, נכון? כי הוא לומד מתוך תפיסת עולם כזאת שבעצם צריך, כי אני צריך לדעת, ולמה אני צריך לדעת? כל אחד וההסברים שלו, ואז לא נתת לדברים להיכנס פנימה. מספיק. בסדר, גם אדם לומד שלא עוד נשמע, מתוך שלא נשמע, בוא נשמע. כל דבר בתורה זה מאור שבמחזור לא למותר. אז יש לזה אבל הרבה נפקמינות. כי עוד פעם, אם זה גדילה, אז תן לזה את הרווח. אז לא בלחץ. תחפש ללמוד מתוך, כי אתה רוצה לגדול, כי אתה רוצה להבין. אתה רוצה שזה יהיה מתוכך. אז זה דורש שזה ככה, אני אגיד גם בצד השני. אדם שיותר מדי רוצה שזה יהיה מתוכו, אז הוא חסר את הענווה, נכון? אז הרבה פעמים הוא לא בקשב מוחלט למה שנאמר לו. אז הוא כאילו מקבל רק השראה ממה שנאמר, נכון? הוא שומע קצת וישר זה רק מה שהוא. זה בעיה אחרת, זה בעיה הפוכה. לא. צריך פה ענווה גדולה, התורה נקנית בענווה, למה שנאמר עד הסוף, מדויק, ואז לאפשר לזה להתעכל פנימה. ואז זה מגדל יותר מהשורשים, נכון? זה לא רק כדי שהתורה תגיד לי, הנה אני ומסתדרים טוב, אמרת לי רעיון שחשבתי עליו קודם. לא, אני רוצה לגדול. אל תיתן לי רק תצדיק אותי מה שחשבתי קודם. אני רוצה לגדול. לכן תן לדברים באמת בענווה גדולה מה הם בדיוק, ואז עם פתיחות. אולי עוד דוגמה לזה, ניתן עוד דוגמה ככה מהתעמלות. אומרים תמיד בהתעמלות שעושים זה, צריך לעשות את זה. אני לא כזה מתעמל, לצערי כן, מביא דוגמה מהתעמלות, כאילו אני פה איזה אלוף ההתעמלות, אני חסר וקצת עצלן בדבר הזה לצערי. אז אומרים תמיד שאם רוצים זה, לפתח את השרירים, אז צריך לעשות עצירות. צריך קצת להתאמן וחייב לעשות עצירות. כאלה שאין להם סבלנות, ממשיכים, גיבורים כאלה, אבל בסוף אפשר להגיד סתם טיפשים, אתה לא מפתח, נכון? ככה יגיד לו מאמן כושר, אתה רוצה לפתח, אתה לא מפתח, אתה סתם טיפש, נכון? כי, ולמה צריך אבל לעצור? אז אומרים תמיד, תן לשריר להיבנות. אז אתה מאמץ אותו, תן לשריר להיבנות. בסדר, זה גם קצת מסביר שבסוף, זה לא מבחוץ, זה לא ריצה עושה את זה. השריר הוא זה שגדל. יותר מזה נגיד, יש כאלה שאומרים, ופה אני לא מבין פה במדע הזה עד הסוף, שההתפתחות היא לא מהמאמץ, אלא ההתפתחות היא בעיקר מהמנוחה אחר כך, אחרי המאמץ. בעיקר ברווח. ולמה? אני אומר את זה קודם כל, זה כמשל, זה יעזור לנו לזה. זה כאילו, הגוף הבין את הראש, ועל ידי המאמצים עכשיו הוא רוצה לגדול. אז זה מאפשר לו לגדול. נכון? מה אנחנו עושים קודם? אנחנו רוצים, התורה שהם בחוץ קודם כל עוזרת כל מן לאדם לגדול מבפנים. בסוף זה המטרה העליונה. איך זה גדל מבפנים. אז לכן ההפסקות האלה, בסדר, הכל מבהיר את אותה נקודה. אותו דבר גם חזרות, הרמח"ל אומר. טוב, אני אשמח לענות קצת על השאלה שלנו. בסדר, אז נעשה ונשמע, זה רז חשוב מאוד להבנה, הוא משנה מבט על התורה, על עצמנו. אז צריכים כל הזמן לפמפם אותו כדי להאמין בזה שכל פעם שאני ניגש לכל פירור בתורה, לכל רש"י בחומש, לכל פרק בתנ"ך, לכל דבר כזה, אני מקבל ידיעות מבחוץ, אבל הידיעות האלה זה השקיה של הזרע בפנים. זה ידיעות שתפקידם להיכנס פנימה ולגדל. זה מטפטף על הרצונות הטובים שלי, על המחשבות העמוקים שלי, ולאט לאט מתפתחת פה אישיות טבעית שלא הכרנו. בסדר? כל הזמן פיתוח של העני הזה. זה הנעשה ונשמע. ולמרות כל הנעשה ונשמע היפה והמיוחד הזה, על גבי צריך גם כפייה. למה? כי בסוף זה משהו שזה אנחנו. וכל דבר שזה אנחנו, בסוף זה מוגבל. ולכן, על גבי ההבנות הגדולות שנעשה ונשמע, צריכה לבוא כפייה. זאת אומרת, אתם רוצים את התורה מצוין, אבל אני אכניס לכם את התורה לא ברובד שאתם בוחרים אותה, אלא יותר עמוק מזה. כמו שאמרתי, כשאדם חי, לא מתוך רובד בחירי. הרובד הבחירי זה איך לחיות, מה לעשות עם החיים, נכון? אבל עצם החיים זה לא ברובד הבחירי, נכון? הנשימה, הדופק, זה לא בחירי, נכון? זה רץ. זה כדי לשמור על החיים, אבל זה רק מלמד אותנו שבעצם זה בא ממקום יותר עמוק. אותו דבר גם ככה. התורה ניתנה לעם ישראל, מתוך כך בעצם לעולם, ברובד היותר עמוק, כי זה הדבר הכי הכי אלמנטרי, הכי הכי בסיסי. בלי זה העולם מת. זה כמו אדם בלי נשמה, אדם בלי נשמה הוא מת. נכון? בשלב הזה, במעמד הר סיני, העולם הגיע לבשלות כזאת, שבלי נשמה, בלי תורה שהוא יקבל, העולם יתפרק. אז צריך עכשיו להזריק לו נשמה כזאת, בעצם להזריק חיים חדשים, נכון? חיים כאלה שהיסוד שלהם, שהטבע הפנימי שלהם זה תורה. וזה לא ברמה הבחירית יהיה. זה ברמה הנצחית המוחלטת. עכשיו זה קבוע וטבעי. על גבי זה מגיע הרובד של הנעשה ונשמע. זאת אומרת, הרובד של הנעשה ונשמע הוא בעצם רובד חיצוני יותר מהרובד הקבוע הזה. לכן צריך את שני השלבים האלה. בסדר? אז מגיע הנעשה ונשמע כזה יפה, הוא יוצר איזו הכנה, ואז מגיע שם תהיה קבורתכם, הכפייה, מתוך כך עכשיו, אחרי הכפייה, אתם כל הזמן ממשיכים את הנעשה ונשמע כל הזמן, שיהיה יותר ויותר בטבע. כשחזרנו לגאולתנו, אז דבר, ודאי שהדברים עכשיו עוד יותר נוגעים. שאנחנו באמת בעומר החיים הפנימי אנחנו משתוקקים שהרצונות שלנו באמת, שהרצונות העמוקים עמוקים באמת רצונות של קודש, רצונות של תורה. זה דורש הרבה מאמץ, זה דורש הרבה לימוד, עבודה קשה. אנחנו רוצים שהרצונות המוחשות לא יהיו מבחוץ, הם יהיו ממש ממש עצם חיינו. אז שנזכה בעזרת השם. טוב, שיהיה חג שמח לכולם.